בדרך כלל פתיחה של זמן, ודאי של זמן חורף, זה אירוע חגיגי, משמח, מגיעים בהתרוממות רוח. הרי צערנו הרב, על אף שאנחנו באמת זוכים, אסור לשכוח את זה, לפתוח את הזמן, אבל הלב כואב ודואב. אנחנו נמצאים בתקופה קשה, ממש תקופה של מלחמה, עוד פיגוע ועוד פיגוע כל יום. גם היום לצערנו הרב עם ישראל שילם מחיר בירושלים, ברעננה, בכלל בשבועות האחרונים. באופן אישי אצלי במשפחה, המחותנים שלנו שיקלו בן וכלה, שני צעירים מוכשרים ביותר, איתם ונעמה הנקין, בתוך כל המערך הגדול הזה. ואנחנו שואלים את עצמנו, עם ישראל כבר חוזר לארצו, מה קורה, מה זה אומר לנו, מה, איך צריך להתבונן על הדברים, מה צריך לעשות. אז עוד לפני הכל אני רוצה לדבר כמה דברים מעשיים. א', ברור שבתקופה כזאת כמה שפחות לעזוב את הישיבה, להישאר כאן, להיות גם, אין ספק שזכות התורה היא זאת שתעזור לנו, לכוחות הביטחון, להצליח. עם ישראל בספרה ובסייפה ביחד, אבל גם כמה שפחות להסתובב. למה לצאת? לא לעזוב. אני קורא לכל הבחורים להגביר את הלימוד ואת ההתמדה, לא לעזוב את בית המדרש, לא לעזוב את שטח הישיבה. באופן מיוחד גם לבני חוץ לארץ, יקבלו הוראות, הדרכות, חלקם כבר קיבלו, מה הם צריכים לעשות אם מישהו צריך לעזוב, להיות כאן בישיבה, מקום התורה, תורה מגנה ומצלה. גם ביקשתי מכל מי שיש לו אקדחים, אברכים או בחורים שרשאים לשאת נשק, שיהיו כאן עם נשק. התברר באמת בימים האחרונים שכשיש תגובה מהירה ועם ישראל קם ומתגונן, יש לעשות את זה. צריך להיזהר. להיזהר זה חלק ממה ש... חלק של ההשתדלות שאנחנו מחויבים בה. להיזהר זה לא אומר לא לפחד ולא להיבהל. לפחד ולהיכנס לבעלה זה דבר אחר. כיוון שאני אומר, אני חש שאנחנו נמצאים במלחמה, והציבור הוא חלק מהמלחמה הזאת, ומטרה של טרור זה לזרוע פחד. הרמב״ם אומר שבשעת מלחמה אסור לאדם להביל את עצמו. להביל את עצמו, הכוונה היא, אדם לא יכול באופן טבעי לשלוט על הרגשות, אבל שהוא מתחיל ומוסיף על הדבר הזה, יש לאו, הרמב״ם אומר שעובר בלאו. אז אנחנו צריכים מצד אחד להיזהר, לעשות את ההשתדלות שלנו, אבל למעט מישהו שמע שמועה או איזשהו דבר, ולפעמים גם שמועות מתבררות כלא נכונות, לא להפיץ את זה בבית המדרש. בכלל זה אולי עוד חלק מהיתרון הגדול שאנחנו קיבלנו על עצמנו, שבבית המדרש לא יהיו פלאפוני, אז אתה לא מקבל חדשות. כל עוד שאדם לא נדרש, הוא לא רופא, איש ביטחון, בסדר, אפילו אם חלילה שמעת משהו, איזושהי שמועה, תשאיר את זה אצלך, אל תעביר את זה הלאה. למה לזרוע בעלה דאגה? למה להוציא את האנשים? סוף, מי שצריך לשמוע, לדעת, לידע. יש הבדל בין להיזהר, להכניס למודעות, לבין להיכנס לפאניקה, להיסטריה, לבהלה, שזה חלק מהעניין של המלחמה, של הטרור נגדנו, ואנחנו צריכים לא לשתף פעולה עם הדבר הזה, לעמוד איתני, לדעת שעם ישראל עמד במצבים קשים, קשים מאלה. באמת, ברוך השם, ברוך השם שאנחנו יכולים היום להתגונן, ברוך השם שכמעט בכל מקום שהיה איזשהו פיגוע, באותו מקום, באותו זמן, הרגו, פגעו במי שפגע. עם ישראל מתגונן. היינו במצבים אחרים, בזמנים קשים יותר, כולל גם במצבים במדינת ישראל, בטרור. אז עם ישראל יגבר גם על הדבר הזה. ויחד עם זאת, אנחנו, באמת, אני חוזר על הנקודה הזאת, זה עת להגביר לימוד, להגביר התמדה, להגביר פה, את ההישארות בבית המדרש, ובאמת לא לעזוב את זה, לא לעזוב כאן, לא לעזוב. אנחנו גם מזהים שהמלחמה היא באופן מיוחד על ירושלים. ירושלים, הר הבית. מעניין שיש מדרש בפרשת וישלח. המדרש אומר שיש שלוש מקומות שאומות העולם לא יכולים להונות בהם את ישראל. אומות העולם לא יכולים להגיד, הרי הרשי הראשון, עוד נדבר על הרשי, הרשי אומר, אומות העולם אומרים, ארץ ישראל לסתים אתם שכבשתם. אז גם אפילו על הטענת לסתים, יש שלוש מקומות שאומות העולם לא יכולים להגיד, כי את זה קנינו בכסף. הראשון הוא הר הבית. מה אומרת? הר הבית הרי כתוב בה, דוד קנה את זה, מהרבנה היבוסי. השני זה מערת המכפלה. השלישי זה שכן, קברו של יוסף. אתם שומעים? שלוש מקומות שאומות העולם לא יכולים להגיד לנו. והנה אנחנו רואים בעינינו שדווקא בשלושת המקומות האלה, הר הבית, מערת המכפלה, שכם, אלה המקומות שבהם המאבק הגדול שלנו. מה קורה פה? המדרש אומר לנו, אל תחשבו שלא יהיה מאבק על המקומות האלה, אלא שלא ינסו לעבוד עליכם, שלא ינסו להונות אתכם, לספר לכם שאנחנו נאבקים כי אתם גזלנים. לא, המאבק הוא הרבה יותר גדול. השאלה היא, הרי מה הישמעאלים האלה? הערבים התברכו בדמיון מפותח. לפעמים יש להם כזה דמיון עד שהם בעצמם מתחילים להאמין בבלופים של עצמם, וזה גם מה שקורה כאן. אבל מה הישמעאלים? הישמעאלים אומרים, אנחנו ממשיכי הדרך. זה עומק המאבק. אתם יודעים עד כמה גודל האבסורד. לא משנה שירושלים לא מופיע אצלהם בקוראן בשום מקום, בכלל לא מופיע, זה רק משהו חדש שהם המציאו. אבל כשהם המציאו, אז מה עלה להם? עלה להם שבהר הבית, שם בבית המקדש, אברהם לקח את ישמעאל לעקוד אותו ולהקריב אותו. אתם שומעים? אברהם לקח את ישמעאל. הופכים את הכל, כן? אנחנו יודעים, אברהם, שבו לכם פה עם החמור, אתה ישמעאל רחוק מלהגיע. מה אני אומר? זה אנחנו חוזרים לרשי הזה. רשי אומר, אם יאמרו אומות העולם נסתים אתם שכבשתם, אז כוח מעשיו יגיד לעמו. תמיד היה קשה לי הרשי הזה. אם הכל בשביל ללמד אותנו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ויכול לתת לנו כוח מעשיו יגיד לעמו, שאם יאמרו אומות העולם נסתים אתם שכבשתם ארצות שבע אומות, אנחנו משיבים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא ברצונו נתנה מהם, ברצונו נתנה. בשביל מה כל האריכות של כל הפרשיות אחרי בראשית? מה? בשביל מה? אני עכשיו מבין את זה. דווקא הימים האלה, מה כתוב? מנסים להסביר לנו, אם אומות העולם יגידו, אנחנו הממשיכים, אנחנו אלה. אומרים להם, חבר'ה, לא. יש פה... קדוש ברוך הוא עשה ברור אחר ברור, ואת ישמעאל זרק הצידה, לא יירש בן העמה הזאת, כן, עם בני, גרש את בן העמה הזאת, שבו לכם פה עם החמור, ואחרי ברור ועוד ברור, אז יש יצחק ויש יעקב, וגם מסבירים לנו למה הברור הזה. באמת היום הם מסתכלים, כל מקום שיש אסלאם, זה דת של הרס, של רצח. תראו מה קורה בעיראק, מה קורה בסוריה, מה קורה במצרים, כל מקום כזה. אנחנו קוראים בפרשה, צלם שופך דם האדם באדם, דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. חביב אדם שנברא בצלם, בצלם אלוהים עשה את האדם, ולכן יש איסור רצח. וצל הישמעאלים, כשהם הולכים לרצוח, אז בקריאה הזאת של אללהו אכבר, שם אלוהים אצלהם, זה הדבר שמשמש איתם המקור לרצח. תראו איזה הבדל עצום. צלם אלוקים? מה אבות? הנציב מדבר על זה שספר בראשית הוא ספר הישר. אברהם, רק מיטיב עם העולם, רק בונה. יצחק חופר בארות, הישמעאלים סותמים. יעקב, הולך ומיטי ומשכלל ובונה, ויש מהצד השני דת של הרס. אז אם יאמרו אומות העולם, אנחנו הישמעאלים, אנחנו אומרים להם, תראו, תראו מה אתם עושים ולאיפה העולם, את מי הקדוש ברוך הוא בוחר. והמלחמה הזאת היא מלחמה שמתבררת היום יותר ויותר, ולכן כבר הכריזו, מתברר שהמאבק שלנו הוא עוד יותר עמוק, הוא מאבק דתי. זאת אומרת, אם יגידו לכם אומות העולם, ניסתים אתם, תברר טוב טוב, כמו השלוש מקומות, זאת לא השאלה. השאלה היא, מי הממשיך? מי דת האמת? וכיוון שכך אנחנו צריכים לדעת עם מי יש לנו עסק, אבל גם אנחנו מחייב אותנו. אנחנו צריכים לחזק את צלם האלוקים שבנו, לחזק את הצד הרוחני, ושוב גם מהצד הזה חיזוק של תורה, להיות באמת לגלות בעצמנו את העניינים של העם הנבחר. ושוב, גם זה אני אומר, אם יתברר היום שהמאבק שלנו הוא מאבק דתי, וכששומעים את הפרסומות, את ההסתה ואת הפופוגנדה ואת הרשעית שלהם, אתה רואה את כמה העסק הזה דתי, וכל המאבק זה בא ואומר, כן, אנחנו צריכים לחזק את העניין שלנו, להיות קשורים יותר לעניין הרוחני, שאז באמת נזכה גם בעיניים לראות את השבו לכם פה עם החמור שמסלקים אותם כי לא יירש, כי אנחנו נהיה יותר יצחק, בני יצחק, בני יעקב. ושוב, גם זה קורה, להוסיף לימוד, להתחזק בבית המדרש, להוסיף התמדה. שמעתי שיש יוזמה של בחורים להוסיף התמדה פה, להוסיף לימוד, אולי להוסיף שעות בשעות הלילה, תוספת של לימוד, שבית המדרש פה יהיה, להוסיף בלי הפרעות כאן בבית המדרש כשלומדים, לקבל על עצמו הקבלה שאנחנו מדברים עליה של שעתיים או יותר, שלא מפסיקים, שיהיו יותר בחורים שיעסקו בזה, להוסיף לימוד ואווירה בבית המדרש. אני רוצה להגיד, בימים כאלה, זה שאין לאדם טלפון, זה אפילו לא רק שזה בחינה רוחנית, מה שדיברנו על זה, אתה מוסיף בהתמדה, זה אפילו מוסיף לבריאות הנפשית, לא להיות כל הזמן סביב השאלה, רגע, קרה משהו זה, ומישהו שמע פה, ומישהו שמע פה. אולי כדאי לספר פה, היה פה באלול צלם, יהודי שעשה תמונות פה, וצילם. בסוף השואה, היה פה יום שלם, עכשיו הוא לא רק מצלם את ישיבת שלבים, יש עוד כמה ישיבות. אז שאלנו אותו, אתה צילמת פה, ראית פה ממש טוב, אתה מסתכל לכל אחד אחד, האם מצאת פה משהו מיוחד בישיבה? הוא אומר, כן, לא ראיתי טלפון אחד שבחורים מדברים איתו, זה עשה עליי רושם חזק, אני רואה פה שבחורים רוצים לשבת וללמוד. אז יש לנו את הלוקרים שמסודרים, בואו נוסיף בזה חיזוק, וגם מי שזה עוד לא היה שלם אצלו, אני אומר, בואו נוסיף את הדבר הזה. זה נכון כשלעצמו, זה נכון גם כשהכל היה טוב ויפה, אבל עוד יותר בימים האלה. אנחנו נלמד עוד חודש שלם מסכת מכות, כדי שנספיק לגמור אותה גם בבקיאות, ולהוסיף כמה סוגיות בעיון, יהיה לנו חודש שלם, ואז נעבור למסכת דבר המציע. ואולי קשור לדבר הזה שדיברנו עליה, מסכת מכות מסתיימת עם רבי עקיבא והתנאים. רבי עקיבא רואה בהר הבית ששואלים יוצאים מבית קודש הקודשים. כמה זה מתאים, כן? יש שואלים, שואלים מהלכים על שניים, הולכים בבית קודש הקודשים, והם בוכים, ורבי עקיבא מצחק. עכשיו, רבי עקיבא היה בדור החורבן, ורבי עקיבא אומר, אני ידע למה אני מצחק, כי מתקיימה הדבר הזה, יתקיים עוד ישבו זקנים וזקנות בשערי ירושלים. והנה אנחנו רואים, אנחנו לא צריכים ירושלים, ברוך השם, זקנים, זקנות, ירושלים בנויה. אנחנו רואים שעוד צריך הרבה רחמים, אבל אנחנו כבר נמצאים עוד צעד אחד, עוד צעד אחד, ממש מרגישים כבר הכל מתקיים. רק שם סביב ההר הזה אנחנו מאמינים שגם כבר נזכה לעניין הזה ששואלים לא הלכו שם. הסיום הזה של מסכת מכות כל כך מדבר למציאות שלנו. ושוב, עם ישראל למד את הגמרא הזאת, ורבי עקיבא דיבר, תארו לכם באיזה דור רבי עקיבא אומר. רבי עקיבא ראה את החורבן מול עיניו, את הריסת ביתר, את מרד בר כוכבא, את מותו של בר כוכבא, והוא אומר אני מאמין. אנחנו רואים בעינינו, לא להתייאש אבל להתחזק. אני רוצה רק לסיום שתי הערות שקשורות לפרשיות. אנחנו נמצאים בדיוק במעבר שבין בראשית לפרשת נוח. הרש"י הראשון אחרי הרש"י שדיברנו עליו בראשית, שאם אמרו אומות העולם, אמר רבי יצחק, אומר רש"י בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית, הבית זה בראשית בשביל ישראל, זה לא מציין זמן אלא מציין סיבה, בראשית. פירוש שני, בשביל התורה שנקראת ראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית. אז אנחנו מבינים, הקדוש ברוך הוא ברא עולם למטרה מסוימת. הרי יום השישי כל מטרת העולם זה לקבל את התורה, בשביל התורה שנקרא ראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית. זה מאוד מובן. עד שעם ישראל לא קיבל את התורה אז העולם היה רופף, כן כתוב יום השישי, עד שישי בסיוון. אבל אחר כך אומר רש"י בראשית בשביל ביקורים שנקראו ראשית, וזה תמוע מאוד, שלא דברים שנקראו ראשית, חלה נקראת ראשית, וזה תמוע מאוד, בדיוק בשביל הדבר הזה, ביקורים, חלה. אז אני רגיל להגיד שבאמת רש"י אומר העולם נברא בשביל תורה, בשביל ישראל, שישראל ילמדו תורה. אבל יש שאלה, אנחנו נמצאים לא בעולם במדבר שאוכלים מן, אנחנו נמצאים בעולם מעשי, שבוך הוריד אותנו לכאן. איך אפשר בתוך העולם המעשי, בתוך העולם החומרי, איך אפשר להתמודד? הרי הגוף והחומר או צורכי הגוף מושכים. אומר לנו התורה בראשית, הסוד הוא ראשית. יש המון מצוות שראשיתם להשם, והרעיון הוא על ידי שאתה מקדש את הראשית כל השאר מקבל תוכן רוחני. לכן יש כל כך הרבה, תסתכלו, המון המון מצוות של ראשית. גם היום אנחנו פותחים אותו בראשית, מתחילים, לא עושים שום דבר לפני שמתפללים, לפני שמניחים תפילין, לפני שאומרים קריאת שמע. ראשית נותן את התוכן להכל. רבותיי, כל אחד, אתם בחורים צעירים, אתם פה נמצאים בשנים שאתם נותנים את הראשית להשם. היכולת שלכם, תפקידה של ישיבה, לגדל תלמידי חכמים, ללמד תורה, אבל חלק גדול מכם יצאו באיזשהו שלב לחיים המעשיים. איך אפשר, אם העולם נברא למטרה מסוימת, איך אפשר להתמודד? אומרים לנו בראשית, תן את הראשית להשם, תן את הביקורים, את התחילה שלך להשם, ואז הכל יהיה אחרת. תנצלו את השנים האלה, את שנות הביקורים האלה, מכוחם כל מה שתעשו אחר כך יהיה להשם. ישיבה זה השנות הביקורים שאנחנו נותנים להשם כדי שיקדשו לנו את כל הדברים בעולם המעשה. זאת נקודה אחת. ונקודה שנייה שקשורה לפרשה שלנו, וגם היא עולמה של הישיבה, דבר מעניין, אני למדתי עליו פעם, תסתכלו שיש הבדל עצום לגבי היחס לנוח ולתיבת נוח בין הספרות של בעלי המוסר וראשי הישיבות לבין הספרות החסידית. בספרי המוסר כתוב שאת תיבת נוח, כן, עולם הישיבות, להצליח להינצל היום מכל הטלטולים של העולם הזה, מכל המבול של הרע, של השקר, של יצר הרע, של העבירות, של החומריות, תיכנס אל התיבה. נוח להיכנס, הכל מסביב מבול, אבל אתה נמצא בתוך התיבה. משבחים את התיבה כמקום שבו יכולים להינצל. ומזכירים הרבה, יש הרבה שפרי ראשי ישיבות ומשגיחים של תנועת המוסר שאומרים שהישיבות שלנו היום זה תיבת נוח. זה מצד אחד. מצד שני, בספרות החסידות, כן, שמה נוח נקרא, לא מקבל הרבה מחמאות, נוח לעומת אברהם, נוח נקרא צדיק בפרווה. מה זה צדיק בפרווה? אומרים קר, יש קר, קור גדול בבית, אז יש בן אדם שקר לו, אז הוא לובש מעיל פרווה, מעיל חזק, שהוא כבר עכשיו חם לו. אבל יש לנו אדם אומר, בוא נדליק מדורה, נדליק אש. מה ההבדל? זה שלובש פרווה הוא בסדר, אבל לכל האחרים נשאר קר. זה שמדליק אש מחמם את כולם. אומרים ספרי המוסר, זה שדורשים את נוח לגנאי, ספרות החסידות, שנוח ראה שרע בעולם, אז הוא אומר, אני העיקר שלא יקלקלו אותי, אני נכנס אל התיבה. אבל אברהם אבינו הולך החוצה, קורא בשם השם. שימו לב, זה בעצם, יש דורשים לשבח ויש דורשים לגנאי של נוח, אבל בעצם מה הנקודה הנכונה, ויותר מזה מה הדרכה שלנו? הרי השוואה היא מול אברהם. שימו לב, גם אברהם אבינו לא ישר הלך לקרוא בשם השם. אדם לא יכול להיות עם הארץ, הוא בעצמו עוד לא מלא תורה, ולנגיד אני הולך להשפיע על אנשים. אתה יכול לעשות את זה קצת, אתה יכול לעשות בהזדמנות מסוימת, אבל כדי שאתה תוכל להיות אברהם אבינו, תראו ברמב"ם הלכות עבודה זרה את השלבים הגדולים שעבר אברהם אבינו. אברהם אבינו הלך וצמח ואז הוא קרא בשם השם. התביעה היא עכשיו שאתה כבר מלא וגדוש, למה אתה מסתגר? אבל בעצם אני אומר, צודקים בעלי המוסר וצודקים ראשי הישיבות וצודקים החסידויות, הספרות החסידית, גם זה נכון וגם זה נכון. ושוב אני חוזר אלינו, השנים שאנחנו בישיבה זה השנים שאנחנו צריכים להתמלא, כדי שאחר כך נוכל להיות צדיקים אמיתיים מבחינת אברהם אבינו ולא צדיקים בפרווה. אבל לחשוב שבגלל שאני לא רוצה להיות צדיק בפרווה, אני לא בעצמי מתמלא כמה שנים טובות בישיבה, לא ממלא את עצמי בתורה, מה תוכל לתרום? איך תוכל לחמם החוצה כשאתה בעצמך לא חם? קטר לא יכול לסחוב את הקרונות האחרים אם הוא בעצמו לא מלא אנרגיה ועוצמות. את זה אנחנו מקבלים פה, את זה אנחנו מקבלים פה. הלוואי ונזכה להיות כאן בישיבה בשלב הראשון בתיבת נוח שלנו, בביקורים שלנו נעשה כאן במלוא העוצמה, ואז נוכל ללכת החוצה ולהשפיע ולקרוא בשם השם ולהשפיע על כולם תורה, חסד, צדקה. וכשאנחנו נהיה בסדר ונשפיע על הסביבה שלנו, ועם ישראל בעצמו ילך ויתחזק, זה יעזור לעם ישראל להגיע ולראות בישועות ובנחמות ולנצח באותה מלחמה, שהיא מלחמה, גם מלחמה גשמית, גם מלחמה רוחנית. ובעזרת השם, קדוש ברוך הוא יראה לנו את הניצחון בישועה שלמה וקרובה במהרה בימינו. הניסוח היה בסדר? Todos los abrazos de los clientes, Spotify. Todos los abrazos.